כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 16 באוקטובר 2019 והיום בעולם. המסר הנחוש של ארדואן לארצות הברית ולכל מי שתובע ממנו להפסיק את המבצע בשטח סוריה.
Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır.
טורקיה והאומה הטורקית מעולם לא התקפלו, כניעה מעולם לא הייתה אפשרות. עשינו מה שהיינו צריכים. האומה שלנו דוגלת במוטו עצמאות או מוות, שום דבר אחר לא יעלום אותנו. עם העמדה הזאת התמודד סגן הנשיא מייק פנס שיוצא לביקור חירום באנקרה. שלט הונג קונג קרי לאם מגיעה לפרלמנט להסביר את עמדתה, אבל פוגשת קהל שלא ממש רוצה לשמוע. פתאום כמה ניסיונות לאם נאלצת לעזוב את הבמה, בצד שמעורר עוד תהיות בנוגע ליכולת של האישה של בייג'ינג להכיל את המחאות. בארצות הברית התקיים אתמול האימות הדמוקרטי הראשון מאז החל החקירת ההדחה של הנשיא טראמפ. סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן התבקש לספק תשובות בנוגע לפרשיית השחיתות שטראמפ מייחס לבנו.
My son's statement speaks for itself. What I think is important is we focus on why it's so important to remove this man from office.
דבריו של בני מדברים בעד עצמם. חשוב יותר שנתמקד בשאלה מדוע כל כך צריך לסלק את האיש הזה מהבית הלבן. המועמדת המובילה במרוץ נכון לעכשיו, אליזבת וורן, ניסתה לשמור על יתרונה ועסקה ברפורמת הבריאות שהיא מקדמת.
I understand that this is hard, but I think as Democrats we are going to succeed when we dream big and fight hard, not when we dream small and quit before we get started.
אני מבינה שהשינוי קשה, אבל נצליח כשנחלום בגדול ונלחם בנחרצות, לא כשנחשוב בקטן ונכנע לפני שהקרב החל. יום אחרון בסבב המסע ומתן בין האיחוד האירופי לבריטניה, לכולם כבר נמאס, גם לראשת ממשלת סקוטלנד ניקולה סטרג'ן, ששווה ומקדמת רעיון ישן.
For Scotland, the hope lies in becoming an independent nation. We won't take it anymore. We shouldn't take it anymore. It is time to take charge of our own future. It is time, conference for independence.
התקווה של סקוטלנד היא הקמת מדינה עצמאית. לא נספוג את זה, אסור לנו לספוג את זה. הגיע הזמן שניקח פיקוד על עתידנו, זמן לעצמאות. וגם... איחוד עדיין לא נראה באופק, אבל החברים שוב חברים. כוכבת הסדרה ג'ניפר אניסטון פרסמה באינסטגרם צילום, ובו נראים ששת המופלאים במפגש מחזור בביתה של ליסה קודרו, היא פיבי. טעימה קטנה ומעוררת תיאבון, כמעט לכל מי שצרח טלוויזיה בשנות ה-90 ובתחילת המאה ה-21. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת על עובד בביצוע הטכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים באימות הדמוקרטי. 12 מועמדים דמוקרטיים הצטופפו אתמול על הבמה לאימות נוסף לקראת הבחירות המקדימות. הפעם היה זה תורם של המועמדים לתקוף בעיקר את אליזבת וורן, המובילה כעת בסקרים, אבל דווקא ברני סנדרס, שעלה על הבמה פחות משבועיים אחרי התקף לב שעבר, הוא זה שקיבל את החדשות הטובות של הערב. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז קודם כל, מה מצב בריאותו של ברני סנדרס, ועד כמה הוא הצליח לעבור את המשוכה הזאת בשלום?
האמת שהוא נראה מצוין אתמול בערב, חזר לעצמו, אפילו הצרידות הזאת שליוותה אותו בחודשים האחרונים נעלמה, הוא היה אותו ברני סנדרס שאנחנו מכירים לפני האירוע הלבבי שהוא עבר, כועס, צועק, מרים את הכל, מלא בלהט, ניכר שלפחות מבחינה בריאותית אין לו בעיה כרגע. ואגב, הנושא הזה עלה בפרק השאלות, גם כלפיו, גם כלפי ג'ו ביידן ואליזבט וורן, שלושה מועמדים שאם יבחרו לנשיאות, יהיו המבוגרים ביותר שיושבעו בתולדות ארצות הברית. ברני סנדרס אמר, מיד קטע את השאלה, אמר מצב בריאותי מצוין, הוא הודה לכל מי שאיחל לו בריאות, והמשיך הלאה, מוכיח בעצם שהשאלה הזאת פחות רלוונטית עבורו. ג'ו ביידן, למשל, על אותה שאלה לגבי הגיל שלו, אמר שאם הגיל מגיע גם התבונה.
כן, אז אולי תבונה, אבל צריך לומר שהרבה תבונה אולי לא ראינו שם אתמול, אלא בעיקר את אותן הצהרות די שחוקות, גם התקפה חוזרת על דונלד טראמפ, וגם אין ברירה כנראה, ירי בתוך הנגמש, מסמנים את המועמד המוביל, כרגע זאת אליזבט וורן, ומתווכים אותה.
כן, זו הדינמיקה, וזה גם נובע מהמבנה של האימותים האלה. ככל שאתה תוקף את המוביל, אתה מקבל יותר תשומת לב. כל אחד שתוקף מישהו מקבל הזדמנות לעוד חצי דקה של תגובה, כך שבהחלט שווה להם לעשות את זה. זה מעניין שמתרכזים באליזבט וורן, כי זה אומר שיש פחות או יותר הכרה עכשיו במפלגה שאליזבט וורן היא הגורם שצריך לנצח. היא מובילה בסקרים האחרונים, היא רושמת את העלייה הכי משמעותית מבחינת העקביות שלה, כך שאין ספק שהיא על הכוונת. עמדה בזה אגב בגבורה, גם כשהיא חטפה על ההתעקשות שלה, שלא לומר את האמת בעניין תוכנית הבריאות שלה, והיא שהיא תעלה תדרוש מהאמריקנים לעלות עוד מיסים, היא ניסתה לחמוק שם וחטפה על זה, אבל בסופו של דבר עמדה בזה בכבוד. מעניין לדעת שגם בניגוד לאימותים קודמים, נושאי מדיניות חוץ כן תפסו כאן קצת מקום, בגלל ההחלטה של הנשיא טראמפ לסגת מסוריה, והפלישה הטורקית לאזור הקורדי, ושמענו גינויים מקיר לקיר לצעד הזה. הגישות קצת שונות בין המועמדים, יש כאלה שמסייגים יותר את הרצון שלהם להמשיך להיות במזרח התיכון ובסוריה, יש כאלה שרוצים להישאר שם יותר, אבל בסופו של דבר כולם מסכימים שזו הייתה טעות ופגיעה באמינות של ארצות הברית. ובוא נשמע גם את הסנטורית אימי קלובשר, שגם הכניסה את הצד הישראלי לעניין הזה.
Think about our other allies, Israel. How do they feel right now? Donald Trump is not true to his word when they are a beacon of democracy in the Mideast. Think about our allies in Europe when he pulls out of the Iranian agreement and leaves them holding the bag and gives the power to China and Russia.
Thank you, sir.
Think about the nuclear agreement with Russia that he precipitously pulled out of. This is part of a pattern. It's not an isolated
Thank
incident.
Thank you, sir.
כן, תחשבו מה חושבים עכשיו בישראל, אומרת אמי קלובישר, ואנחנו מהפרובינציה הקטנה שלנו מסתכלים ואומרים, הנה, אזכור אחד לישראל בשלוש שעות של אימות.
אזכור אחד לישראל, ואתה יודע, זה קצת גם מעורר סימן שאלה, כיוון שאנחנו כישראלים היינו מאוד מתעניינים לשמוע מה עמדתם של המועמדים בנוגע לישראל, ואם היינו שם כדי לשאול, אז אני מניח שלא בהכרח היינו שמחים על כל התשובות שהיינו שומעים.
נכון, אבל א', זה מראה לך שזה לא נושא במערכת הבחירות האמריקנית, לפחות לא בשלב הזה, וב', בואו נזכיר גם את החדשות שקצת קשורות לנושא הזה, ברני סנדרס יורד מהבמה, והחדשות שמתפרסמות הן שהוא מקבל תמיכה פומבית מאלכסנדריה אוקזיו קורטז, אולי מובילת הקו הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, וחשוב יותר, שתיים מבנות בריתה שמוכרות יותר בהקשר הזה של מדיניות כלפי ישראל, אילהן עומר ורשיד הטלב, הן שלושתן תצטרפנה לברני סנדרס, והן תומכות בו. זה משמעותי מבחינת המרוץ בין ברני סנדרס לבין אליזבט וורן על הקול הפרוגרסיבי במפלגה. זה גם משמעותי, שוב, לאותה פינה קטנה שאנשים שמסתכלים על מדיניות כלפי ישראל, אין ספק שזה ממצב את ברני יותר קרוב לאנשים לזרם הרבה יותר ביקורתי כלפי ישראל במפלגה הדמוקרטית.
כשנשאלת השאלה כל הזמן, עד כמה מועמד פרוגרסיבי כזה, בין אם אליזבט וורן או ברני סנדרס, באמת יכולים לקלוע לטעם של הקהל שעומד שם באמצע בין הרפובליקנים לדמוקרטים, ואותו צריך בסופו של דבר לטרגט ביום הבוחר.
נכון, ואין לזה תשובה. בעידן טראמפ אין תשובה לשאלה מה מזיז בוחרים מהמידווסט, מהמערב התיכון למשל, ממדינות מתנדנדות, מה זה שיגרום להם לפעול. יאמרו לך מועמדים ואנשים כמו שתומכים בברני סנדרס או באליזבת וורן, בסופו של דבר אנחנו היחידים שבאים עם איזשהו מצע שמדבר אל האמריקנים, מהשכבות הבינוניות והבינוניות נמוכות, שמציע להם איזושהי תקווה טובה יותר. הם יבואו אנשי הזרם המרכזי שהיו על הבמה אתמול, אנשים כמו אימי קלובושר או ג'ו ביידן כמובן, ויגידו רק אנחנו שבאים עם, זר, עם מסר מאוד מתון ומרכזי יכולים למשוך אלינו קולות מהסוג הזה, אבל כאמור אנחנו די רחוקים עוד שנה וקצת מהבחירות הכלליות, אז מוקדם לדעת.
הזכרת את האימות בין טורקיה לקורדים שעלה כנושא באימות אתמול, ואני רוצה לשאול אותך על נסיעתו של סגן הנשיא מייק פנס, מה הציפיות של ארצות הברית מהנסיעה הזאת, האם התקווה היא שיצליחו איכשהו לנטרל או לעצור את המתקפה של ארדואן?
הציפייה היא קודם כל שבכך ששולחים משלחת בהולה, רמת דרג עם מייק פנס ומייק פומפאו לאנקרה, הציפייה היא קודם כל שזה ישדר מסר שארצות הברית לא זנחה את הנושא, לא השיגה את כוחותיה וברחה, אלא להפך, הם פועלת באפיקים אחרים, כלומר דיפלומטיים וכלכליים, כדי לפתור את הבעיה. הדרישה, לפחות הפורמלית שפנס יבוא אליה, היא הפסקת אש מיידית. קודם כל, תעצרו את ההתקפה, אחר כך ניכנס למסע ומתן על איך עושים, מה עושים, מה עם האינטרסים שלכם, ואיך אנחנו מטפלים בזה. והרעיון הוא שזה אמור לפעול, ואם לא פועל אז צריך להזכיר לטורקים, תראו, הטלנו עליכם סנקציות בשלב הזה לא משמעותיות מדי, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד כלים בתיק כלי העבודה שלנו שאנחנו יכולים להשתמש בהם בארגז הכלים, ולכן כדאי לכם להיזהר. יש כמובן מסר אל תוך הבית פנימה, אל תוך המבקרים בצד הרפובליקני שמאוד לא אהבו את הצד הזה של הנשיא שלהם, וכבר אנחנו מתחילים לראות תוצאות, בעיקר למשל עם לינדזי גראהם, המבקר הקולני ביותר של הנשיא טראמפ בנושא הזה. טראמפ הזמין אותו לבית הלבן, נתן לו להשתתף בשיחת הטלפון של ארדואן, ופחות או יותר שכנע אותו שארצות הברית כן מפעילה לחץ. בוא נשמע קטע מהדברים של גראהם.
Yeah, there's a call to President Erdogan and Mezlun, the leader of the Kurdish forces that helped us destroy ISIS. The first thing I learned is that President Trump did not give Erdogan a green light. I would urge President Trump to release to the public the letter he sent to Erdogan urging him not to invade Syria. It was a very good letter. The president did not wake up one day and tell Erdogan you can have Syria. Erdogan went into Syria against President Trump's advice and counseling, and now it's up to President Trump and the rest of us to fix it, but I blame Erdogan, not Trump.
כן, הדיסוננס הקוגניטיבי כאן כנראה לא יכול היה להימשך יותר משלושה ימים, הפער הזה בין לינדזי גראהם לנשיא טראמפ.
כן, לא פעם ראשונה אגב הקריירה של לינדזי גראהם וביחסיו עם דונלד טראמפ, שהוא מתחיל על עץ מאוד גבוה ומוצא את דרכו למטה. הוא השתכנע שהנשיא טראמפ תקיף כלפי ארדואן, שלא היה אור ירוק, ובסופו של דבר זה מה שהנשיא רוצה שיקרה, וזה גם בהקשר הזה של הנסיעה הזאת של סגן הנשיא, בסופו של דבר לשדר מסר גם הביתה, תראו, אנחנו תקיפים כלפי הטורקים. אגב, גם ארדואן יודע לשדר מסרים תקיפים, הוא לא מתרשם בינתיים מהצעדים האלה, הנה קטע מדברים שאמר.
בריש פנרה הרקעתי, מומביסטן, עירק סנרינה כדר אולן חטן תמאמנדה, דאה אונג'דן אילן אתימיס, 30-35 קילומטרליק דרילניה אולשנה כדר סורג'ה.
כן, אומר ארדואן לפי התרגום שהמבצע הטורקי יימשך עד שהם ישיגו את המטרה 30-35 קילומטר של רצועה ממנביג' ועד הגבול העיראקי. לא יהיו שום ספקות, אנחנו לא נפסיק ואנחנו לא נשנה את התוכנית הזאת, אומר ארדואן, כך שספק, לפחות כרגע תנאי הפתיחה לדיפלומטיה לא נראים מזהירים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, בוקר טוב.
תודה ובוקר טוב.
ושלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס.
שלום ערן.
אז המבצע של הצבא הטורקי בצפון מזרח סוריה נגד הקורדים נמשך. הכוחות הקורדים אומרים שהם קיבלו הבטחות מנשיא ארצות הברית לעצור כל מתקפה של ארדואן על העיר החשובה קובאני, אבל ארדואן מבהיר היום שהוא לא מתכוון לעצור. הוא מזהיר את מדינות ערב והמערב שמפצירות בו להפסיק את המבצע. מה מזהיר?
אז כן, תראה, קודם כל ארדואן מה שהוא למעשה אומר, קודם כל הוא מנסה לנופף עם ה... עם באמת קלף המיקוח הזה של הפליטים, הרי גם בתחילת המבצע הוא אמר, זיר את מדינות אירופה, יש לנו 3.5 מיליון פליטים, אנחנו יכולים לפתוח את השערים לפניהם, ואז הם יעברו אליכן, אבל תראה, מהבחינה של הקורדים, אז סך הכל בשטח אנחנו כן רואים שהכוחות הקורדים מנסים להשיב מלחמה, כן אולי נוגסים קצת בשטחים שהכוחות של ארדואן, או בעיקר המיליציות של ארדואן, אותם מורדים סורים, צבא סוריה החופשי שחברו אליו, השתלטו עליהם בצפון מזרח סוריה. יש דיווחים על כך שהם קצת מצליחים להשתלט על אזורים ברס אל עין, שזו עיירת גבול חשובה. לפי הקורדים גם תל אביד לא, אין בה שליטה מוחלטת של הכוחות של ארדואן, וגם על עוד אזורים. אבל בכל מקרה, גם הקורדים יודעים ומבינים שללא אזרח חיצונית, יהיה להם מאוד מאוד קשה לעמוד בפרץ, ולכן גם ראינו את באמת ההסכם שהם הגיעו אליו בתיווך רוסים במשטר הסורי, וגם אם עדיין לא זנחו את הערוץ עם ארצות הברית, והראה לכך באמת השיחה שהתקיימה בימים האחרונים בין אחד המפקדים של הכוחות הקורדים לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בניסיון מהקורדים להעביר לטראמפ שהוא צריך לעצור את המבצע הזה. הקורדים רוצים כעת להגיע קודם כל להפסקת אש עם הטורקים, כלומר שהמבצע הזה ייעצר, ואז אחרי זה יהיה אפשר לדבר על כל הסוגיות. צריך להגיד שמתחילת המבצע הזה אנחנו כבר מדווחים על מעל ל-70 אזרחים שנהרגו, מספר הקורים ממשיך לטפס, אנחנו מדברים על כמעט 300 אלף בני אדם שנקרו מבתיהם בעקבות ההפצצות וההפגזות הטורקיות וגם הקרבות בשטח, וגם כמובן בשורות הלוחמים יש המון המון אבדות בשני הצדדים. בואו נשמע את דובר הכוחות הקורדים שמדבר היום על כך שכן הם קיבלו הבטחות מדונלד טראמפ על כך שהוא לא יאפשר לטורקים להיכנס, להשתלט על העיר קובאני, העיר החשובה בגבול עם טורקיה. בוא נשמע אותו.
بالنسبه لمدينه عين العرب طبعا هناك نوع من التاكيدات التي حصلنا عليها من قبل الرئيس الامريكي للعمل على ايقاف
كان زي كينو جابرييل احد من الدوبرين של לקוחות קורדים שאומר היום ברעיון שהם קיבלו סוג של הבטחות ערובות מנשיא ארצות הברית כך שהוא יעצור ינסה לעצור את ההתקפה שהטורקים מתכננים באזור העיר קובאני שצריך להגיד לפי שעה הכוחות הסורים לא נכנסו אליה ולפי התכנון הם כן היום אומרים להיכנס אליה. מה שאנחנו ראינו בשטח זה כניסה של הכוחות הסורים לעיר החשובה מנביג', עיר שגם כן הייתה בשליטה יותר של הקורדים עד היום, וכאמור במסגרת ההסכם בין הצדדים הם נכנסו. אז כרגע כולם, כל העיניים מופנות באמת למה שהתרחש בעיר קובאני, שבאמת היא עיר מאוד משמעותית. וארדואן, כפי שציינו בהתחלה, הוא מבחינתו אומר, אני לא מתכוון לעצור את המבצע הזה, אין לנו פשרות במלחמה נגד הטרור, הוא הרי רואה בקורדים ובכל הארגונים שם כטרוריסטים, ולכן מבחינתו העסקים כרגיל, המבצע הזה נמשך וימשך כמה שצריך, מבצע שצריך להגיד, הוא ציפה לו זמן רב, והוא קיבל את האור הירוק בסופו של דבר מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכעת אולי מנסה למזער נזקים, לא בצורה הכי טובה אפשר לומר.
כן, ובהחלט לא בשורות טובות, עדיין לא בשורות טובות לקורדים. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לכמה מכותרות העולם הערבי. שלום לקשב הדסק הערבי אלון אמיצי.
שלום איראן.
אנחנו רוצים לדבר על גשם ועל מים, מצרך שיש לומר הוא די נדיר כאן במזרח התיכון.
כן, חוץ מאתמול כמובן. כן. אז בוא נדבר על מים, מים בנהר הנילוס. מצרים ואתיופיה נמצאות עכשיו בקרב מדיני על חלוקת מי הנילוס. קצת רקע, צריכת המים של המצרים היא כמעט כולה מהנילוס, ולא רק זה, במצרים יש ציבור גדול של חקלאים על שפת הנילוס התלויים במי הנהר שזורם מאתיופיה. ב-2012 התחילה אתיופיה לבנות את הסכר הגדול ביותר באפריקה והשביעי בגודלו בעולם. המטרה, ניצול מי הנילוס לייצור חשמל. באתיופיה, 70% מהתושבים חיים בלי חשמל. אז המצרים נכנסו למסע ומתן על אופן חלוקת המים עם אתיופיה וגם עם סודן, עוד מדינה שמסתמכת על מי הנילוס, והמסע ומתן הזה נמשך כבר 7 שנים ועוד לא הגיע לסיומו. עוד לפני תחילת בניית הסכר ב-2012, מצרים קיימה מגעים אסטרטגיים עם סודן, ולתקשורת הודלף שמצרים התכוננה לאפשרות שהם ישתפו פעולה ויתקיפו את הסכר. אז הסאבטקסט של השיחות מאז שהתחילו היה, בואו נמצא פתרון טוב לכולנו, אחרת הפתרון יהיה צבאי. עכשיו, בשבוע שעבר הודיעו המצרים שהמסע ומתן הגיע למבוי סתום, ומה זה אומר? אז הנה ההתפתחויות הידועות לנו כרגע. הסיסי עומד להיפגש עם אבי אחמד, ראש ממשלת אתיופיה במוסקווה, והם עומדים לדון שוב בנושא, ייתכן שהם יגיעו להבנה. כמו כן, הסיסי הציג תוכנית לטיהור מים במצרים, תוכנית יקרה מאוד שתעלה כ-12 מיליון דולר. שני הצעדים האלה מבטיחים על הנייר, אבל בפועל לא נראה שיש ויתורים שאתיופיה תסכים לעשות שיספקו את המצרים. וגם לא נראה שפרויקט טיהור המים הזה יפצה על אובדן מי הנילוס.
אז כרגע עוד לא ברור איך זה ייגמר, אבל צריך להבין שאתיופיה נאבקת כאן על הפרויקט הזה, כי זה בעצם הכרטיס שלה למודרניזציה ולכלכלה מפותחת. מצרים, לעומת זאת, ממש נאבקת על החיים שלה, כך שכל האופציות כולל הצבאיות פתוחות. מכאן ליחסי ירדן-קווייט, שם משחק כדורגל בין הקבוצה הלאומית הירדנית לנבחרת קווייט.
כן, ובמהלך המשחק החלו העדים של ירדן לצעוק כלפי הקווייטים את השם הבא, שלא שמענו כבר זמן רב. אז למי שלא הצליח להבין את הקריאות, הם צועקים את שמו של סדאם חוסיין, נשיא עיראק לשעבר. כן. דמות צנועה מאוד מקווייט שנלחמה עם עיראק בזמן שלטונו. והירדנים הובכו מהסרטונים שיצאו של הקריאות האלה. שר החוץ של ירדן, איימן ספדי, גינה את הקריאות, ושגריר קווייט בירדן קרא להם ניסיון זול לפגוע ביחסים בין שתי המדינות. ובנוסף על כך, שלטונות ירדן הצליחו לזהות שני עדים מהסרטון ולעצור אותם.
אלון אמיצי, קשב התחום הערבי, תודה.
תודה לך.
אנחנו מכאן למסע ומתן הקדחתני בין ממשלת בריטניה לאיחוד האירופי, במאמץ להגיע להסכם כתוב לפני ועידת הפסגה של האיחוד האירופי מחר, 17 באוקטובר. בעצם הפסגה האחרונה לפני תאריך יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום ערן.
האם אפשר לדבר על הסכמה ממשמשת טובה? כי כל הצדדים ככה איכשהו יותר ויותר מאותתים איתותים אופטימיים.
כן, יש בהחלט איזשהו משב של אופטימיות גם מהצד האירופאי וגם מדאונינג 10. השיחות בשני הצדדים נמשכו אל תוך הלילה, ובאמת בדאונינג 10 הגדירו אותן חיוביות, מסרו כי הושגה התקדמות. אך לפני ג'ונסון צריך לזכור שניצב אתגר, לגייס את תמיכתם של חברי מפלגתו הברקסיטרים, הקוראים לעצמם ה-ERG, מה שנקרא ה-European Research Group, ואת תמיכתם של חברי המפלגה היוניוניסטית של צפון אירלנד, שלב העניין כרגע הוא האלטרנטיבה לבקסטופ, בדמות גבול שיוקם בים האירי, פתרון שראשת המפלגה היוניוניסטית, ארלין פוסטר, אמרה הבוקר כי לא תוכל לקבל. לעומתה, איאן דנקן סמית, בכיר במפלגת השמרנים, מסר כי יש רוח חיובית ורצון משותף להגיע להסכם. בינתיים חברי הפרלמנט ממתינים להתפתחויות בבריסל כדי להבין אם יתקיים כינוס חירום דרמטי של בית הנבחרים בשבת, ובו צפויים דיון והצבעה על ההסכם, אם כמובן יושג עד אז. וכרגע שלוש האפשרויות, כפי שהגדיר אותן מישל ברניה, נותרו כשהיו. מבוי סתום, מה שנקרא דדלוק, מתן ארכה, או הסכם ברגע האחרון בהחלט למעשה. דיפלומטים אירופים אמרו כי בכל מקרה, בין אם יהיה הסכם השבוע עם לב, יידרש מתן ארכה. השאלה היא מה יהיה אורכה של אותה ארכה. נשמע את שר האוצר הצרפתי, ברונו למר.
Il y a une lueur d'espoir si j'écoute les négociateurs, c'est eux qui sont responsables. Il est évidemment préférable d'avoir un accord pour notre économie, pour la situation des PME, mais c'est aux négociateurs de mener ces discussions avec un objectif.
יש סביב של תקווה, הוא אומר כך, שמעתי מאנשי המסע ומתן, מובן שהסכם הוא תרחיש טוב יותר לכלכלה, לעסקים קטנים ובינוניים, אך על אנשי המסע ומתן להוביל את השיחות כששמירה על השוק האירופי המשותף היא העיקרון המנחה שלהן על כלל החוקים והתקנות שבו, דבר שחייבים לכבד את האינטגריטי של השוק המשותף, ומצד שני, לבוריס ג'ונסון ולבריטים חשוב העיקרון על שמירה על בריטניה מאוחדת. אז בוריס ג'ונסון בעצם צפוי לעדכן היום את הקבינט שלו ב-4 אחר הצהריים על ההתפתחויות, ובמקביל, בשבת תתקיים גם צעדת תמיכה נוספת במשאל עם נוסף, משהו שגם חברי לייבור וגם המפלגה הליברל דמוקרטית מקדמים, והלייבור עצמם ללא קשר גם מתנים כל תמיכה שלהם בהסכם שיושג בהצבעה נוספת שתובה בפני הציבור לתמיכה בהסכם.
או במילים אחרות, פשוט זה ממש ממש לא יהיה, ויוכרע אולי בשבת, ואם לא יוכרע, אזי בריטניה פורשת מהאיחוד האירופי ללא הסכם. לא שזה אומר שלא יהיה הסכם אחרי, אפשר גם להגיע להסכם אחרי הטראומה הראשונית.
בדיוק.
אבל זה ממש ממש לא מומלץ מבחינתם של הבריטים. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
כן, רק צריך להזכיר שביום שבת פג, זהו היום שבו הפרלמנט צריך לאשר או לדחות, ולפי החוק שהפרלמנט קבע, ביום שבת בוריס ג'ונסון יהיה חייב לבקש ארכה מהאיחוד האירופי, אם לא יושג הסכם, כך שגם פה יש איזשהו מלכות שצריך לראות איך יוצאים ממנו.
שעון החול הולך ועוזל. תודה, עידו.
בהחלט. תודה, אירן.
אנחנו לקטלוניה, שם הרוחות ממש לא נרגעות, אתמול הפגנות, אימותים ותגרות עם כוחות המשטרה בלב ברסלונה עד לשעות הקטנות של הלילה, והיום צעדות המוניות בכל רחבי המחוז. במדריד מכנס ראש הממשלה סנצ'ז ישיבת חירום עם מנהיגי האופוזיציה, ובקטלוניה הנשיא קים טורה מצטרף למחאה. שלום לקשב תחום החוץ בן יניב.
שלום אירן.
אז זה ממש ממש לא נרגע, נכון?
ממש לא, ובזמן שאנחנו מדברים, למי שרוצה יכול לצפות בערוצים הספרדים שזמינים בארץ, אפשר לראות עשרות אלפים ואולי יותר מזה שעושים דרכם מאזורי הכפר ומהעיירות הקטנות של קטלוניה בצעדה המונית אל עבר ברצלונה. חלקם מתכוונים ללכת במשך ימים עד שיגיעו לבירת המחוז. בואו נשמע חלק מהאווירה של המפגינים בג'ירונה. כן, אז אפשר לשמוע את ההתלהבות של הקטלנים, של רבים מהם, בדלנים מושבעים, מגיעים מאזור הכפר, ומתברר שרבים אכן נענו לקריאה של תנועת המחאה, הצונמי הדמוקרטי, לעלות על ברצלונה. כפי שהזכרנו, ערוצי הטלוויזיה והעיתונים בספרד לא מפסיקים להתקן ברשתות החברתיות ובטלוויזיה מהצעדה הזאת. צריך לומר שבתחילת היום לא היה כזה ברור אם היוזמה תצלח, אך מהר מאוד התחילו לעלות ברשתות החברתיות תיעודים וסרטונים של אנשים בהם רואים אותם בחמש ושש ושבע בבוקר, שעות שעדיין יש בהן חושך בברצלונה וברוב ספרד, יוצאים מהבתים אל עבר ברצלונה. צריך לציין שקיבלתי גם דיווחים מבתי ספר בקטלוניה שהודיעו שהם משביתים את הלימודים, פשוט בגלל שגם התלמידים וגם המורים ערן לא הגיעו היום לבית הספר.
כן, זאת לא חופשת פסח, חופשת סוכות שם, שם זה סיפור אחר.
זה הפך להיות סוג של יום עצמאות. בואו נשמע דיווח של הכתבת של ערוץ הממלכתי בספרד.
festivo familiar punto de entrar en la autopista AP7 en el peaje de Girona Sud. La marcha se está desarrollando en un ambiente festivo familiar. Los participantes van bien equipados.
כן, כמו שאפשר לשמוע, גם
זה נשמע דווקא כיף, אני לא יודע.
בדיוק, בדיוק, זה נשמע כמו happening לגמרי. היא מספרת על זה שיש אווירה משפחתית, חברית מאוד, אנשים מצוידים בתרמילים, בציוד, במים, באוכל. היא עמדה באחת צמתי הדרכים בין ג'ירונה לברצלונה. עכשיו צריך להגיד אירן שהדרך בין ג'ירונה לברצלונה היא פחות או יותר 100 קילומטרים. מדובר על הליכה של עד 3 ימים, בהליכה סבירה וממוצעת. אז יהיה מעניין מאוד לראות מתי האנשים האלו, אם הם יצליחו להגיע לברצלונה ובאיזו כמות.
טוב, 100 קילומטר זה משהו שאפשר לעבור ברגל אחרי כמה ימים. אז יום שלישי של הפגנות בעצם, והציבור עוזב הכל ומתגייס למחאה. מה אנחנו יודעים על מי שעומד בראש המחאה הזאת?
בדיוק זה הדבר המסתורי במחאה הזאת, שכבר מגיעה ליומה השלישי. אנחנו יודעים שמדובר בתנועה שקוראת לעצמה הצונמי הדמוקרטי. היא פרצה לחיינו ביום שני, כאשר היא הובילה את השבתת נמל התעופה הבינלאומי של ברצלונה. אתמול הם הביאו את ההפגנות אל לב הערים, לברצלונה, ג'ירונה וטרגונה, שנמצאת בדרום המחוז. אבל עד עכשיו אנחנו לא מכירים פנים, לא שמות, שום זהות, מטה, שום דבר לא ידוע כמעט על התנועה הזאת, שאת כל המסרים שלה מעבירה דרך טוויטר, פייסבוק ואינסטגרם. אתמול כדאי לציין שהיה יום די אלים. אנחנו ראינו תמונות קשות מאוד שמגיעות מברצלונה ומערים אחרות. שם ההפגנות קצת יצאו משליטה. לא מעט ארגונים בדלניים נוספים מעבר לצונמי הדמוקרטי, בעיקרם ה-CDR, שזה בראשי תיבות, זה המועצה הדמוקרטית לרפובליקה, שבמדריד מכנים אותה ארגון טרור. הם מלהיטו הרבה מאוד מהצעירים של ברצלונה וצעירים נוספים שהגיעו לעיר אתמול. הם השחיתו את עיקר מבנה הציבור של הנציגות הממשלתית של ספרד בברצלונה. הדבר הזה עלה פחות או יותר ב-125 פצועים, רובם שוטרים שדי הפגינו שלווה, אפשר להגיד, אל מול האלימות שהמפגינים הראו להם, ולא פחות מ-50 מפגינים נעצרו אתמול. זה דבר לא אופייני לתנועת הבדלנות הקטלנית, שתמיד הדגישה שהיא משיגה לא את הדרך שלום. בדיוק.
והשאלה כמובן הנשאלת היא מה קורה במדריד עכשיו, כיוון ששם כולם נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות, השלטון המרכזי, איך לומר, לא ממש מתפקד, בכל זאת מנסים להתמודד עם זה.
נכון מאוד. פדרו סנצ'ס החליט לפני כמה שעות לפרסם הזמנה רשמית למנהיגי האופוזיציה, למפלגות מימין ומשמאל, לבוא אל משרדו ולהיפגש ולדון בישיבה מאוחדת שנועדה בעיקר להראות אחדות, אמונה בספרד מאוחדת, וגם להראות שכל הצעירים יכולים להתיישב סביב העובדה שקטלוניה צריכה להישאר חלק מספרד. יהיה מעניין מאוד לראות מה יצא מתוך הפגישות שם, אם יגיעו לאיזה שהן הסכמות, ואם אולי אפילו זה יסלול את הדרך ליצירת בריתות לאחר הבחירות שיתקיימו בחודש הבא. מעבר לזה יש מפלגה אחת שלא הוזמנה, וזאת מפלגת ווקס, היא מפלגת הימין הקיצוני שנכנסה בבחירות האחרונות, המפלגת הימין הראשונה בעצם מאז הפלת משטר פרנקו שנכנסת לפרלמנט. שם כבר מחמירים מאוד את השפה, מדברים על צריך להטיל מצב חירום בקטלוניה, שוב לקחת את הזכויות שיש לממשל האוטונומי שם, להחזיר אותם למדריד, וגם שואלים שאלות כלפי הטיפול של המשטרה במפגינים, הם רוצים לראות יד נוקשה הרבה יותר, כולל בשימוש בנשק חם, הם לא בחלים ממילים כלפי הקטלנים.
בן יניב, קשב תחום החוץ, תודה.
תודה לך, אירן.
אנחנו לקצה השני של העולם, אבל יש כמה קווי דמיון בין שתי המחאות האלה, להבדיל כמובן. בהונג קונג נאלצה היום ראשת הרשות המבצעת קרי לאם לעזוב את בניין הפרלמנט בלי שהצליחה לנאום. הצעירים מן האופוזיציה הרעישו והאשימו אותה בחוסר יכולת למשול, דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
כמה זמן עוד תחזיק קרי לאם מעמד בתפקידה? זאת השאלה ששואלים הפרשנים הפוליטיים בהונג קונג וגם בעולם. בייג'ין ממשיכה לתמוך בראשת הרשות המבצעת של השטח האוטונומי, אך נראה שבעם אין לה תמיכה רחבה. במדינה מתוקנת אחרת היא כבר הייתה עוזבת ומקבלת עליה את האחריות על מה שמתרחש בעירה מזה 5 חודשים. אך בהונג קונג אין לה חופש ועצמאות לנקוט את הצעד הזה. החלטות מן הסוג הזה מתקבלות בבייג'ין. הבוקר נפתח בהונג קונג המושב הראשון של המועצה המחוקקת מאז שביולי הסתערו המפגינים על בניין המועצה, ריססו עליו גרפיטי ואף ניסו לפרוץ פנימה. היום הייתה ההזדמנות הרשמית הראשונה להסיר לחלוטין את אותה הצעת חוק ההסגרה שהציטה את המהומות בהונג קונג. קרי לאם הייתה אמורה להופיע לפני הצירים עם הנאום השנתי שלה, אך לאופוזיציה הפוליטית היו תוכניות אחרות. ראשת הרשות המבצעת רק החלה את נאומה וכבר נשמעו צעקות בגנותה. אנשי אופוזיציה אף הקרינו כרזות מאחורי גבה ועלו על השולחנות. יושב ראש המועצה ניסה לשווא להרגיע, המושב נקטע וכשהתחדש נקטע שוב. קרי לאם עזבה את עולם המליאה בלי שהצליחה לדבר. בכרזות שהקרינו אנשי האופוזיציה היו הקריאות להתפתחותה והקריאה לבחירות הכלליות. 5 דרישות, לא פחות, אלה המילים שאפשר היה לקרוא מאחורי גבה של לאם. ומדובר ב5 הדרישות של המפגינים למען הדמוקרטיה: להסיר לחלוטין את הצעת חוק ההסגרה לסין, לחקור את מקרי האלימות של המשטרה, לא לכנות את המחאה אימותים, לשחרר את כל המפגינים שנעצרו, להניג את שיטת הבחירות האוניברסלית. בסופו של דבר הפיצה קרי לאם את הנאום המוקלט באתר האינטרנט של המועצה המחוקקת. למרות המאמצים הכבירים שלנו להוביל את מדיניות הדיור ההוגנת, ייתכן שלא הצלחנו להרגיע את הציבור בכללותו, אומרת קרי לאם בנאום שהוקלט מראש, ובאופוזיציה כבר כינו זאת ניסיון להסיט את תשומת הלב של הציבור מן הבעיות האמיתיות.
בארצות הברית מדברים בהערצה על רונן פארו, העיתונאי בן ה-30, בנם של השחקנית מיה פארו והבמאי וודי אלן, שזכה בשנה האחרונה כמעט בכל פרס חשוב בעולם העיתונות. הוא גם אחד העיתונאים הבודדים בעידן החדשות המזויפות שהצליח לעורר מהפכה חברתית חשובה בעקבות הדיווחים שלו על מפיק העל ההוליוודי הרווי ויינסטין. תנועת המיתוק כמובן, ועכשיו הוא מפרסם ספר ובו הוא חושף גם את שיטות העבודה שלו וגם כיצד מנהליו ניסו למנוע ממנו לפרסם את מה שפרסם. עם הפרטים כתבת כאן תרבות בר בלפר.
Catch and Kill, Lies, Spies and the Conspiracy to Protect Predators. זהו שמו הפרובוקטיבי של הספר שמשיק העיתונאי זוכה פוליצר רונן פארו. הספר מתאר את התקיפות המיניות אשר ביצעו לכאורה הרווי ויינסטין ומגיש חדשות NBC לשעבר מט לאואר. שניהם התכחשו להאשמות. נשיא חדשות NBC נועה אופנהיים קרא בהצהרה לספרו של פארו מכפיש. לפיו, פעולותיו של מט לאואר היו נוראיות, אך ספרו של רונן פארו לוקח את העובדה הברורה הזאת ומעוות אותה לשקר. הוא טוען כי היינו חברה בעלת סודות רבים, אך אין לנו שום סוד ודבר להסתיר. לדברי אופנהיים, הספר בנוי על סדרת עיוותים, קווי זמן מבולבלים ואידיוקים. בחדשות CBS, רונן פארו הגן על ספרו.
Look, this book is an extraordinarily meticulously fact-checked work of investigative journalism. It's 2 years of reporting. One of the senior fact-checkers at the New Yorker checked it. I'll let the reporting in the book stand on its own. We're very confident in it. And it's been amazing to see how the press has rallied around it. I think people have seen it for what it is.
פארו טוען בספר כי יכין דיווח באוגוסט 2017 על האשמות התקיפה המינית נגד הרווי ויינסטין הנשענות על עדויות שהוקלטו בגלוי ובנסתר. עם זאת, לדבריו רשת NBC טענה כי אין זה ראוי לפרסום. חודשיים לאחר מכן חקירת פארו פורסמה בעיתון הניו יורקר, מה שהוביל לזכייה בפרס פוליצר ואולי להתעוררות תנועת המודעות הנשית החדשה אז, מיטו. לטענת פארו, על אף תמיכת חברי המערכת, היו ניסיונות ברשת NBC לחסום את חשיפת האמת.
There are untruths being put out by NBC. There's lies in that statement that wouldn't fact-check. They admitted to us. They never fact-checked any of these memos that you referred to, rebutting this. They are concealing the fact that they actively ordered us to stop. Yes, we had multiple named women in every draft of this story. We had audio of Harvey Weinstein admitting to a crime. But more pertinently, they ordered us to stop. This book answers why. Their claim that it is coincidental that these women had complaints about Matt Lauer and about others, including executives there, the people involved say something else.
בפעם הראשונה נחשף בספר שמה של מאשימת לאואר באונס לפני כ-5 שנים, מדובר בעובדת NBC לשעבר ברוק נבילס. האשמתה כי אנס אותה ב-2014 הובילה לפיתוריו מן הרשת רק יותר מ-3 שנים לאחר מכן. לאואר עדיין טוען כי המעשה היה בהסכמה. לדברי עורך דינו של לאואר, פארו ממשיך בניסיונותיו להרוויח מתנועת מיטו על ידי שימוש בטענות גסות לקידום אמוציונלי למכירת ספרו. למט לאואר יש מה להגיב, אך לא ייקח חלק בקרקס השיווק שעושה לספרו. ברשת NBC טוענים כי המאשימה שמציג פארו מעולם לא התלוננה על ההנהלה. פארו הגיב, ברשת מוסדר הסכם סתימת פיות למתלוננות, כפי שראינו בעבר ב-CBS וברשתות שידור אחרות. עכשיו הגיעה המחויבות העיתונאית שלי לחשיפת האמת.
בחיפה נפתח בימים אלה פסטיבל הסרטים הבינלאומי, לא מעט סרטים הפעם עוסקים בבעיות של מהגרים שמציפים את אירופה, כמו גם במאבקים הפוליטיים השונים, אבל הסרט שלו כולם מצפים הוא שנות חיינו עייפות, יצירתו של אורח הכבוד של הפסטיבל, הבימאי הצרפתי הנודע קלוד ללוש. שלום למירי קרימולובסקי בחיפה.
שלום, שלום אירן.
מה אווירה שם?
ראשית צריך לומר שלמרות ה-BDS הגיעו אורחים מחוץ לארץ מכל העולם למעשה, וזה עוד כבר בשורה טובה, כי תמיד יש את החשש הזה בפסטיבלים, אם האורחים יוכלו להגיע, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. האורח החשוב הוא קלוד ללוש, הוא כבר אדם מבוגר, ו-50 שנה אחרי הסרט האיקוני שלו, אישה יפה, אם אתה זוכר,
הוא מפגיש שוב את השחקנים האלה, את אנוק אמה ואת ז'אן לואי טרינטיאן. בוא נאמר, זה לא סרט אולי לצעירים, זה סרט למבוגרים יותר, שמבינים מהי אהבה אמיתית של הרבה שנים.
את טוענת שאנשים צעירים לא מבינים מהי אהבה אמיתית?
תראה, זה סרט שצריך להבין איך בעצם חלקים גדולים של הסרט רואים רק את הזוג הזה מדברים, נזכרים באהבה הגדולה של לפני שנים. תראה, זה לא יאמן שמצליח לאסוף אותם, זה כמובן שניהם כבר לא אנשים צעירים. בואו אולי נשמע קטע מהסרט המיוחד הזה.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle?
Vous rêvez à quoi?
Des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
Les plus belles années d'une vie.
Vous voulez vous évader avec moi?
Celle que l'on n'a pas vue.
Allez, embrassez-moi.
Ce sera la folie.
Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle?
Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
Mon amour.
כמה רומנטי, מירי.
קודם כל צריך לומר שבצרפתית הכל נשמע רומנטי. אתה יודע, אין מה לעשות, זו שפה רומנטית.
כן, אבל גם השירים האלה.
גם השירים האלה, זה מתרחש בדיור מוגן, הוא שהיה כזה, אתה יודע, נהג מרוצים, חתיך. אגב, אני אזכיר, זאת הייתה אהבה, שניהם היו בעצם במערכות יחסים אחרות, הם היו עם שני ילדים קטנים. זאת הייתה מין אהבה חד פעמית, והם מנסים לראות האם אפשר אחרי גיל מבוגר לשחזר את האהבה הזאת, זה לא פשוט כמובן. אני רוצה להזכיר עוד סרט שאני מאוד מקווה שיגיע אלינו לבתי הקולנוע. אגב, הסרט של קלוד ללוש כבר בשבוע הבא יהיה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. אבל אני רוצה להזכיר,
לא רק לזוגות מבוגרים,
לא רק למי שחושב ומבין שהאהבה היא בכל זאת הדבר הכי חשוב בעולם, זה מה שמניע אותנו. סרט נוסף מעניין שאני מקווה שגם הוא יגיע לבתי הקולנוע הוא סרט הונג קונג. ואתה יודע, היום הונג קונג עוברת תקופה מאוד מאוד קשה, והמעניין הוא שהסרט הזה חוזר לימים של 67, של מהומות אחרות לחלוטין, של הסינים, אתה יודע, אנשים שמגיעים מסין להונג קונג עם הפנקסים האדומים שלהם, עם מאו צה-טונג שלהם. כל כך מעניין לראות את זה בפריזמה של מה שקורה היום בהונג קונג כמובן. סרט נפלא שעשוי בקומיקס, זאת אומרת סרט מצויר, עשוי בתלת מימד באופן באמת באמת בלתי רגיל, ומראה שבעצם הצעירים במדינה רוצים לחיות חיים רגילים, ובכל כמה שנים יש שם איזשהו משבר. אגב, המשבר היום הוא לפי מה שמדווח לי מאוד לא פשוט.
לא פשוט.
ובעצם כל הזמן הצל הזה של סין ברקע, איך הונג קונג ואיך צעירי סין, שאגב כל הסרט הזה קורץ למערב ומראה איך הם מתלבשים כמו במערב, איך הם מאמצים את התרבות של המערב, את הקולנוע של המערב, את גיבורי המערב, והצל הסיני, שזה מדהים כשאתה חושב בין 67 להיום, הרי כן, השלטון הבריטי, כל הדברים שהם עברו, אבל בעצם הכמיהה שלהם גם היום, ולכן אולי המבט אחור, להשתחרר מהעול הסיני ולהיות סוף סוף מקום שאפשר לחיות בו חיים טובים. סמטת הדובדבן מספר 7 זה סרט באמת באמת נפלא ומומלץ מאוד. ואני ממליצה לבוא לחיפה, חיפה נהדרת, אגב לא חמה כמו תל אביב, ויש כאן עוד 3 ימים או 4 ימים אפילו של סרטים נפלאים, וזה בהחלט מקום מומלץ. אנשים
עושה חשק,
רואים 4 סרטים ביום, כן, בהחלט.
מירי, תודה.
תודה לך.
אנחנו חוזרים לעסוק בחיים, בחיים האמיתיים, ובמה שמתרחש בקורדיסטן, או ליתר דיוק בצפונה של סוריה, הפעם בדרך המוסיקה. שלום למשה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו.
שלום ערן, אני הולך להשמיע לכם שיר לנשות קורדיסטן, שיר של זמרת קורדית טורקיה, בשם איינור, פגשתי אותה כשהקלטנו תוכנית בזמנו בבי-בי-סי באיסטנבול, פייטרית, בעל כורחה גם, השיר הזה כשהוא יצא ב-2005.
וכלומר שהם נמצאים במצב מאוד מאוד לא נוח, הקורדים הטורקים בימים אלה, מלחמה שם בצפון סוריה, והם בתווך.
והשיר הזה הוא עכשיו אחד המושמעים ביותר והארצים כחלק מהעניין, הרבה מאוד מהלוחמים, הם לוחמות בעצם, אנחנו יודעים שהרבה נשים משתתפות במעבר
בכוחות ה-YPG, כן.
ובכלל באופן מסורתי בתרבות ובחברה הקורדית, שזה מרתק, הכוח של אנשים. השיר הזה נקרא קצ'ה קורדן, הוא בקורדית, הוא הוחרם בטורקיה כשהוא יצא ב-2005, במשך שנה הצנזורה הטורקית החרימה אותו, כי היא טענה שהשיר קורא לנשים, נשות קורדיסטן, לעלות להרים ולהצטרף למרד. הנה השיר כבר ברקע, מוזיקה עממית, שימו לב, עממית קורדית, עם הקול הנפלא של האינור, כששאלתי אותה על השיר, אם הוא באמת קורא למרד, היא אומרת, לא, זה שיר עממי לנשות קורדיסטן, לעלות להרים ולעבוד את האדמה וכו'.
כן, אנחנו יודעים שרוב שירי המרד הם שיר מתוק ותחפושת.
בדיוק, אז גם זה אחד. קצ'ה קורדן, נחזיק אצבעות לעם הקורדי.
שמרד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה, ועוד הרבה הרבה מוסיקה עולמית הערב ברדיו מונדו בשבע.
כן, כרגיל, היום יש לנו עורכים באולפן מבולגריה, זה מראות נפלאות מבולגריה.
כאן תרבות, אתם יותר ממוזמנים, תודה משה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע הזה, בצוות האורך זאב שניידר, מפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים גיא פלוויאן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחבת. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר. להתראות.